חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. ערב המהדורה המרכזית, הקואליציה ממשיכה גם היום להעביר מרוץ של חוקים חדשים בקריאה טרומית, בהם גם חוק הקנאביס שהפעם זוכה לתמיכת מנסור עבאס. בניגוד, לפני שלושה חודשים, אז סיעת רע"מ הפילה את החוק הזה. הפעם הטענה היא כי מדובר בחוק רפואי בלבד, ועל כך תמיכתו. עבאס עלה אל דוכן הכנסת והסביר לבוחרים שלו בשפה הערבית מדוע הפעם הוא תומך בחוק הזה. תוך ככה מרוץ לתפקיד יושב ראש הסוכנות הולך ומסתבך. שר החוץ יאיר לפיד מבקש דחייה בבחירות הללו כדי לבחור מועמד מוסכם אחרי שהשר אלעזר שטרן פרש מן המרוץ. עוד כמה מועמדות חדשות לתפקיד הזה, עד כמה הוא משמעותי, נדבר על כך בהמשך. אסון נוסף היום, פעוטה כבת שנה נשכחה ברכב באזור השרון משעות הבוקר ונמצאה על ידי אביה רק בשעות אחר הצהריים. היא כמובן ללא רוח חיים. נדבר גם על האסונות הללו מדי כמה חודשים, בלי הפסקה ובלי שינוי. מצוקת הדיור החרדית, למרות התוכניות שהיו צפויות להתקדם, לו הייתה עכשיו ממשלה שדואגת לציבור החרדי, גם המעט שכבר הושג, בוטל. שרת הפנים איילת שקד הגיעה היום לוועדת הכספים של הכנסת והסבירה כי החרדים יוכלו אם הם ירצו לגור גם בקריית גת, אבל זו כבר לא תהיה עיר, או לפחות פרויקט חרדי מוחלט כפי שתוכנן בתחילה. וגם לקראת סיום על עוד כמה עניינים, ככל שנספיק, העורכת הראשית אסתי פלד על הביצוע הטכני אורי כהן באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, נפתח עם הפוליטיקה, כתבנו הפוליטי אבי רבינה, שלום ערב טוב לך.
שלום ערב טוב.
אז בעצם יש כבר עוד, בוא נאמר, בתוך כל השיח והקרבות בין קואליציה לאופוזיציה, נושא חדש, והפעם זה השר אלקין והשרה שקד מול הציבור החרדי, בעקבות ביטול מתווה תוכנית הבנייה הגדולה ליד קריית גת.
נכון, אבל נאמר קודם כל שיש גזרות שהן בתיאוריה ויש גזרות שהן מעשיות. ומה הדברים אמורים? יש 12,000 יחידות דיור שהוקצו למגזר החרדי בקריית גת, כבר היו בשלבי תכנון מתקדמים לקראת התחלת הבנייה שם. והשבוע נופל דבר, השר אלקין שמשמש בתפקידו כשר השיכון, והשרה אילת שקד מחליטים לבטל את ההקצאה הזו למגזר החרדי ולנתב אותה למגזר החילוני, ואומרים לחרדים, לכו לכ סיף, עיר שאתם תכננתם בתחילה, שאתם מתקבלים קודם כל שר השיכון בזמנו יעקב ליצמן, בעבר שר הפנים אריה דרי, זה העיר שנמצאת בלב הבזורה הבדואית, אם בעבר לא היה לכם בעיה איתה, אז לכו עכשיו, תיישבו את הנגב. היום נשאלה השרה שקד בוועדת הכספים, ולמה ביטלתם את התוכנית הזאת, שגם וגם תביאו לנו את כסיף, ותשאירו לנו את קריית גת. לא ממש היה לה תשובה לנושא הזה, היא אמרה, אתם צריכים ללכת ליישב את הנגב, אם אתם ציונים בתור חרדים, אז התפקיד שלכם גם, כמו יתר המגזרים, ללכת וליישב את הנגב. אנחנו רק נפרסם הערב שאותם 12,000 יחידות דיור מדוברות בקריית גת, היו מדוברות שיגיעו בתחילה למגזר החילוני. הלכו דרי וליצמן בשבטם כשרי השיכון והפנים, והפכו את ההחלטה והצליחו לדאוג שאותם 12,000 יחידות דיור ינותבו עבור המגזר החרדי, כמובן בסיכום עם ראש העיר, מנהל התכנון, הכל הלך על מקומו בשלום. כנראה שהקצב שלהם היה איטי מדי, ואז בחירות חדשות, ממשלה חדשה, וההחלטה המוזרה והתמוע הזו של שקד ואלקין, נאמר שהיום שקד היא זו שהייתה צריכה לענות תשובות ולא ממש ענתה. מחר יגיע אלקין בשבתו כשר השיכון לוועדת הכספים, נראה שם את החברים החרדים מנסים לשאול אותו בעניין הזה, ואני אשמח לסיום שהשר ליצמן שידבר כאן בהמשך, שתוכנית הדגל שלו הייתה העיר כסיף, יענה תשובה למה הוא לא ירד אז כבר מהעיר כסיף עם אותה טענה שהוא מדבר עליה היום, שהיא בלב הבזורה הבדואית, ואיך אתם הולכים לזרוק את החרדים דווקא שם.
טוב, אנחנו נבדוק את כל הדברים הללו בהמשך. עוד נושא אחד אחרון, אבי, ברשותך, קצת סדר בנושא הסוכנות היהודית והמרוץ לתפקיד הזה, שפתאום הופך להיות משמעותי בגלל כל המתח סביב אלעזר שטרן.
אז כנראה הפוליטיקה סביב התפקיד יותר משמעותי, פחות התפקיד עצמו, ונכון, אלעזר שטרן פרש מהמרוץ, אבל יש מועמדת חדשה באופק, ציפי לבני, שאגב היו דיווחים בשבועות האחרונים, שהיא קיבלה תפקיד בכיר בנאטה, ואני לא יודע מה היא ראתה לנכון לענות, או שהיא לא נהנתה, מדובר רק בדיווחים באלמה, אבל נכון לעכשיו, אם ננסה לעשות סדר, המועמדים הבולטים, היא כמובן רעייתו של השר אדלשטיין, שעלה לכותרות בימים אלה, אני לא יודע להגיד מה רמת הסיכויים שלה. השרה עומר ינקלביץ' שהיא מועמדת מטעם בני גנץ, ודני דנון שהוא מועמד מטעם הליכוד, פלר חסון החום, סגנית ראש עיריית ירושלים, ויעקב חגואל שמשמש היום כיושב ראש, כממלא מקום של יושב ראש הסוכנות היהודית. רק נאמר שאין עוד הרבה זמן לעניין הזה, מחר הם צפויים להגיע בפני הוועדה.
ולפיד כבר מבקש דחייה והערכה במועד הבחירות הללו. אבי רבינה, תודה רבה לך. תודה, ערב טוב. אנחנו עם שר הבינוי והשיכון לשעבר, חבר הכנסת הרב יעקב ליצמן, שלום וערב טוב. הרב ליצמן איתנו, שלום ערב טוב לך. הרב ליצמן, אנחנו פונים אליך שוב, האם אתה שומע אותנו?
שומע, כן.
או, יופי, שלום לך, ערב טוב. נאמר שאתה בכנסת לפני העלאת הצעת חוק, ולכן ככה אנחנו סביב הזמנים.
הצעת חוק זה מגיע גם במונות יום. כן, נגד החוק של...
כן. טוב, עוד מעט נדבר על המעונות יום. אני רוצה קודם כל לפתוח בנושא הדיור, אחרי הדברים שעושה השר אלקין והילד שקד, ואומרים בעצם לחרדים, לכו לכסיף, אין קריית גת, נגמר. זה כזה נורא?
אין כסיף גם, כי שני דברים. קודם כל שאני טיפלתי בנושא, ואני והשר דרעי ביחד, כלומר, אנחנו סידרנו את זה במגזר החרדי, מגיע גם למרכז לא דווקא ביד הבדואים. עכשיו כסיף, כל הזמן דוחפים אותם לכסיף, הציבור לא מעוניין, אבל אפשר את זה כאחרי, כי שפיר לא מספיק למגזר החרדי, יש 13-15 אלף דירות, כרגע זה לא מספיק, ואנחנו בחסר של פחות מאלף דירות. לכן אפשרנו את זה לגמרי כסיף לאחר כך. מה שהם עשו, מעשי נבלה, לקחו את הדירות היסוד שהיה לנו בשפיר, ולקחו את הדירות האלו ונתנו את זה לכולם, ואת הכסיף שהופכים דרכים לנו. ומחר יבוא אבס, הוא
יבקש את כסיף. קודם כל, אבל נשאל את השאלה, הרב ליצמן, אתה בזמנו הרי מאוד דחפת את הנושא של כסיף.
לא, אני רוצה להבין. כסיף אמרתי, קודם כל שפיר, לגבור שפיר צריך לשמור גם לעוד מקום. אמרתי, כן, גם כסיף, לשמור את זה. אבל לא כזה הבסיס היסודי, מה, צריך לדחוף אותנו אחרי בשבע? יש לי, אני רוצה להזכיר לך, יש לי כמה מקומות, למשל דימונה, יש לנו נהרל, יש לנו הרבה מקומות. אז אני צריך את כסיף, כסיף זה גם טוב, אבל לא צריך את זה, צריך למרכז. ומה שהוא עושה, לקח את המרכז ודחף אותם וכסיף.
בעצם אתה אומר, עכשיו כשאין את שפיר, אז אין ברירה, אנחנו צריכים להשלים עם העובדה ש... נצטרך לדחוף ולעודד את הציבור להגיע עד כסיף.
זה מה שהוא רוצה, זה לא יהיה. את יודע מה התוצאה יהיה? התוצאה יהיה שיהיה עוד הרבה מוקמות מורבים. חבשים. למה שהוא גורם שלא יזכה אחר כך, למה אנחנו הולכים למקומות שלהם? למה בדיוק ההחלטה היום?
אוקיי, אתה אומר בעצם שיהיה עוד מקומות מעורבים, אנחנו בקושי שומעים אותך, לכן אני חוזר אחרי כל מה שאתה אומר, כדי שמאזינים יבינו מה אתה אומר. הרב ליצמן, שבנט אומר שצריך להגביל את הכוח הפוליטי שלך, למה הוא מתכוון?
הוא מתכוון שכרגע היום שישה מנדטים, שבבחירות הבאות הוא יהיה עוד פחות, אז הוא צריך אג'נדה של ליברמן, של לפיד. אז הנה, הוא מתחיל.
הרב ליצמן, אתה תוכל אולי להחליף מקום, לשנות ככה משהו כדי שנוכל לשמוע אותך?
אני אלך לצד, אולי זה יעזור לך.
זה יעזור מאוד.
עוד שנייה, כן, אוקיי.
אוקיי, אז אנחנו נחכה, שהרב ליצמן...
תנסה עכשיו.
אוקיי, יופי, עכשיו יותר שקט קצת, בוא ננסה לשמוע. אז לפיד אומר להגביל את הכוח הפוליטי של החרדים, הוא מסמן מטרה חדשה לבנט. הוא מסמן מטרה חדשה למצוא אולי מצביעים חדשים, שוב, אנטי חרדים, זה השיטה הקלה?
כן, כן, כי הוא איבד את החרדים, אף פעם לא היה לו קולות. הוא איבד את גם את שמלינה. אז עכשיו מקומות חרשים, אז הוא רוצה לקחת מלפיד, אז הוא לקחת מאוד מאוד מפלגות ליברמן.
כן, אבל בעצם אין אם בנט רוצה למצוא מצביעים חדשים באמירה הזאת של אנטי חרדים, אין לו שם הרבה מה לחפש, כי המצביעים של ליברמן זה כל מיני רוסים
יש מספיק. לאנטי חרדים יש מספיק.
יש מספיק לעוד מפלגה כזו אחרי ליברמן ולפיד?
לא, זה חלק, כך מכר, הוא מנסה כל הזמן להגיד שהוא ימין, והוא לא ימין. אנחנו יודעים כבר. אז עכשיו נשאר לו הדבר היחיד שזה נגד חרדים, אז הוא מנסה גם את זה.
כן. תגיד לי רגע, אני רוצה לשאול עוד שאלה. כשאתה רואה עכשיו את הפוליטיקה העכשווית, אחרי כל השקרים ואחרי כל מסע הרמייה שנעשה כאן בערב הבחירות, יש כל מיני אישים, יש את גדעון סער והמפלגה שלו, יש את בנט, ובתוך המפלגה של בנט יש כל מיני אנשים. מי הכי מעצבן אותך, הרב ליצמן?
וואו,
כי
רבי בנט.
איך? אני לא שומע?
כי רבים הם.
כי רבים הם, כן, אבל מי מרתיח, אתה יודע, לפעמים אתה רואה בן אדם שלפני חצי שנה אמר ככה ואומר אחרת, אתה אומר, בסדר, נו, הוא אף פעם לא היה.
כל יום, כל יום, יש פיגורה חדשה שהוא מזבן אותי עוד יותר מהפיגורה של אתמול. לצערי זה קורה, זה קורה בכל מיני נושאים, בכל דבר. לא רוצה להתנף לדבר בהתלטים, אבל ברור שהצילה לחיילים עלה נראה לו יום. וזה לאו דווקא בגלל שכאילו שלחנו את נתניהו. הם יוצאים אותנו, למשל, אוטומטי, שיהיה ממד אחר, שאנחנו הולך איתו.
ולמה לא באמת ללכת עם אדלשטיין?
אני לא יודע מה אדלשטיין חושב, אני לא שלאותי, חבילה. אבל אני לא יודע מה, להגיד לך שאני הולך אוטומטי, לוקחים אותי אוטומטי, בכל מובד שיש, אני אוטומטי נהייתו, לא. אני צריך לדעת מה העמדות שלו, מה הוא חושב בגיוס, מה הוא חושב בגיוס, מה זה שבע על כל מיני דברים עונים מברוסיה וכל מיני דברים, יש לה הרבה נושאים ללמוד ממנו. נבין מה הוא חושב. לפני, אז אנחנו נבוא למיץ למועצת גדולה התורה. לנתניהו לפחות אנחנו יודעים בדיוק מה הוא חושב. כי עברנו אותו המון שונים, אני יודעים מה, יש מספיק דברים שאנחנו נגד נתניהו.
יולי אדלשטיין כזאת חידה בעיניך? אתה לא מכיר אותו 20 שנה?
לא מכיר.
אוקיי, טוב, כי...
אני מכיר את הנושאים שבבריאות, בסדר, לא יכול להגיד לך שגם בבריאות הכל הסכמתי איתו, אבל ברור לך דבר אחד, שבנושא דראפ המיידר.
הרב ליצמן, איך זה שמתחת לרדאר, בלי שאנחנו משמים לב, עומד להתפרסם החלטה בעוד שבועיים, שלושה, בנושא הכותל, לפתוח את הכותל לרחבה שוויונית, אתה יודע מזה שזה הולך להיות?
לא שמעתי, לא.
אז הנה, אתה רואה, פוליטיקאים לא שומעים על זה, וזה מה שעומד להיות. יש כבר דיונים מתקדמים, אחד מחברי הכנסת עשה טעות שהוא פלט את זה אתמול בוועדת הכנסת.
באמת, בבג"ץ או איפה?
לא, החלטה של הוועדה החדשה שהוקמה בכנסת.
לא יודע, ועדה אפשר ללחם בזה, אני לא יודע, לא בטוח מה... אם זה בג"ץ זה דין אחד, אם לא בג"ץ זה דין אחר, לא יודע, אני יודע. אני אומר דבר אחד, אני אומר את זה, התחלתי לדבר על הכותל. הנושא שהרפורמי הזה, הבג"ץ הזה, תסלח לי שאני קורא לו, מה שהוא עושה עם המשות הכותל, מה שעושה, אנחנו לא נבוא לסדר יום, לא ניתן לו לעשות את זה, אם הוא ילך באלימות נגדנו, אנחנו נחזיר לו באלימות. אם הוא יתחיל באלימות, מה שקשה בכוח הוא ילרף, גם אנחנו נבוא בכוח לשם.
בוא נחזור לעניין המעונות. אתה מעלה הצעת חוק, טוב, לא, היא לא תקבל רוב, אבל מה בעצם אתה רוצה לומר בהצעת החוק הזו?
אני רוצה להבין שליברמן לא יכול לעשות מה שהוא עושה.
מה החוק שאתה רוצה להביא, אמור לומר?
אני מקווה שצריך להשתתף בתקציבים, כל האנשים, עובדות שמגיעים למעונות יום.
כי אם אני מנסה להבין מה הגזרות נגד הציבור החרדי כרגע, זה בעיקר בנושא הכלכלי למשפחה, לא הישיבות ולא, זה בעיקר נושא המעונות והקשרות.
אני מדבר למשפחות, כן?
כן,
כל מה שהוא רוצה, כל מה שהוא רוצה להפוך, אני, החוק אומר להפוך את זה, לחייב את זה.
אוקיי, טוב, אין רוב כמובן להצעות חוק שאתם מביאים.
לא בטוח, הבעיה שזה בסוף היום, סוף היום זה כולם בורחים, זה עוד סיפור. אבל אני חושב שאם הרבים וכל החרדים יהיו כאן, יש איזה סיכוי לעשות משהו.
כן. הרב ליצמן, אני רוצה לשאול אותך כנציג יהדות התורה, יותר נכון, חסידות גור, אין קשר וחיבור בכלל עם נושא הרבנות הראשית, ובכל זאת המאבק נגד מתווה הכשרות ורפורמת הכשרות הוא מכנה משותף של כולם. מה מביא אותך בכלל לעסוק בזה? מה לחב בכלל ולרבנות הראשית ולכשרות?
יש יסוד במדינה על הכשרות של הרבנות, וזה אנחנו מכבדים. זה לא משנה מה שאני אוכל או לא אוכל. והמוסד המבוסר ששומר על הכשרות של המדינה, ואנחנו מכבדים את זה ושומרים על זה, כי זה היסוד. אחר כך, מה זה משנה מה שאני אוכל? מה זה משנה אם אני אוכל או מישהו אחר? כמובן, כל אחד יש לו רב לנדון, יש לו חרדית, אגודת ישראל, כל אחד יש לו את הדברים שלו. אבל היסוד אומר שהיסוד שלא יהיה טריפה חולים במדינה או חול כמה דברים, זה הרבנות הראשית, ואנחנו שומרים על זה.
ובעצם התהליך הזה שעושה מתן כהנה במשרד לשירותי דת, גם בנושא הכשרות, גם בנושא הרפורמים, נושא הגיור בהמשך, הופך להיות מאבק של החרדים. אנחנו לא רואים את הליכוד, אנחנו לא רואים חברי כנסת מסורתיים, שבשבילם זה הרבה יותר חשוב, בשבילם סוגיית הגיור הרבה יותר דרמטית וקריטית. אתם לא מצליחים לגייס אותם לעניין הזה.
אתה צודק, ולכן לא פעם, לא פעמיים אמרתי שבסופו של דבר אנחנו נגיע לסט היוחסים. זה לא יעזור. אם הם חושבים בדרך הזה לעשות גיור, לא רפורמי, או כן רפורמי, או להביא מישהו מודרני כזה שדרך העיריות, שכל אחד יכול להביא איזה רב שרוצה, השם ישמור. זה יביא לסט היוחסים. זה ההרס של החילונים. ככה
אני אשמור על עצמם דרך סטנטיוכסן. ולמה אתה
לא רוצה?
תגיד, בדיעבד הפקת הלקחים שלך על כך שהממשלה הקודמת נפלה והגענו למצב כזה, יש הפקת לקחים כזו? היה צריך להעביר אולי תקציב אז יחד עם בני גנץ? היה צריך אולי לתת לחוק הגיוס הקודם לעבור?
אני הייתי בעד להביא את התקציב בזמן, שהרבה להיכנס, אני לא רוצה להיכנס, יש בהחלט מה ללמוד. מהטעויות צריך ללמוד, היה טעויות, אבל זה לא אומר שבכל, אני חושב, אני לבד אישי שמעתי שביבי נתניהו הסכים להביא כל מיני דברים למישהו אחר בליכוד. שמעתי את זה. ושמעתי עוד יותר שהיה שלב מסוים שהיה אי אמון והיה אולי סיכוי לפיל את הממשלה. היה אז דבר שיכול להיות שאריה דרעי יעמוד בראש הממשלה. גם זה היה.
כן, זה היה אבל רק דיבורים, הרב ליצמן.
לא, זה היה באמצע לילה, בתשע בלילה שהיה לנו סיכוי סביר מאוד לרוב. אז זה החוק הזה
ש-59-59. מעניין, מעניין מה שאתה אומר, כי כשמגלגלים את הגלגל אחורה, אני אומר, גם אתם ביהדות התורה הייתם יכולים לעשות דברים אחרת, ובטח בתוך אגודת ישראל, בנושא חוק הגיור אז, שעד עכשיו לא הוסדר.
אני לא יכולתי ללכת לא עם לפיד, ולא עם ליברמן, ולא עם כל אחרים.
לא, זה לא היה ללכת עם לפיד וליברמן אז. זה היה הצעת חוק של משרד הביטחון.
לגבי עם הגיוס.
כן, נושא הגיוס, שעד עכשיו לא סודר, ועכשיו מגיע חוק הרבה יותר גרוע.
תראה, לי יש
הוראות
ממועצת גדולי התורה, פחות או יותר, בקשב אפילו, מה אני צריך לדרוש. ובלי זה אני לא אבטל שום דבר.
עד היום אתה לא מדבר מילה עם לפיד, נכון?
אני עד היום, עד הרגע זה, לא דיברתי עם אף אחד מהשרים.
טוב, כן, כי יש חברי כנסת, יש חברי כנסת שכן מנהלים, והם אומרים, אין מה לעשות, צריך לשרת את הציבור. עכשיו יש שרת פנים, צריך לדבר איתה, מה נעשה? לא נדבר עם שר הרווחה?
לא,
בסדר,
לא,
כי אין
צריך
טובות,
יש
כספי כמעט
כלים,
כל מיני
דברים אחרים. יש
דרכים
לטפל.
אבל אתה אומר שאתה לא מדבר איתם עצמם.
לא, אוקיי. לא דיברתי עד הרגע זה, מה שחב, לא.
חבר הכנסת הרב יעקב ליצמן, תודה רבה, בשורות טובות, ערב טוב. עכשיו אנחנו עם חברת הכנסת לשעבר מכחול לבן, הגברת מיכל קוטלר וון, שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
את הצגת את מועמדותך לתפקיד ראש הסוכנות היהודית, יושבת ראש הסוכנות היהודית. אגב, לפני שנדבר על המועמדות והפוליטיקה מסביב וכולי, למה התפקיד הזה כל כך משמעותי וחשוב? מה יש בו שפתאום... יש סביבו כל כך הרבה רעש.
קודם כל, תודה שאתה פותח בשאלה הזאת, היא בעיניי החשובה ביותר. אני הגשתי את מועמדותי בגלל התחומים שאני באופן עקרוני גם מחויבת וגם עוסקת בהם כבר שנים ארוכות ורבות, וביניהם אני רק אזכיר ואנצל את ההזדמנות לומר בפעם האחרונה אולי לערב הזה יום עלייה שמח. אני היום גם עומדת בראש מכון למדיניות עלייה ואסטרטגיה, וחשוב לומר שהסוכנות היהודית כפלטפורמה, אם שאלת, בעצם אמונה על שלושה נושאים שהם החשובים ביותר לעם היהודי ולמדינת ישראל, והם העלייה, הקשר בין מדינת ישראל ליהודים ברחבי העולם, והמאבק הגדול שיש, שהוא של כולנו, בגילויי האנטישמיות, בדלגיטימציה של מדינת ישראל. זאת היהודית אולי הפלטפורמה החשובה ביותר, ושכבר יש לה תשתית לכל הקהילות בכל העולם, על מנת שנוכל באמת לייצר את הגשר החי הזה, בין מדינת ישראל לקהילות בקבוצות,
אז באמת יש שני נושאים משמעותיים, גם האנטישמיות וגם הקשר עם יהדות העולם, או נקרא לזה עידוד עלייה של יהודים, אל הארץ שלו באמת דברים חשובים מן המדרגה הראשונה, אבל כדי לשמור על קשר עם כל הקהילות היהודיות בעולם, אני לא צריך לחדש לך, שהיום אנחנו נמצאים באחוזים מאוד מאוד גבוהים, של צעירים יהודים, שאין להם שום זיקה למדינת ישראל, לרבים מהם אפילו יש סוג של אנטי, למדינת ישראל. אפשר לראות את זה באוניברסיטאות הכי גדולות בארצות הברית. יש אפילו לובי שלם של יהודים שמנהל את השיח הזה, והסוכנות בת 100 שנה לא הצליחה לסדוק את העניין הזה.
אדרבה ואדרבה, אתה מעלה את הנקודות הכואבות ביותר שבהם אני לא רק חוקרת אקדמית ועוסקת בעשרות שנים האחרונות, אלא מוטרדת ומודאגת וגם חושבת שאל מול האתגר העצום הזה יש לנו לא רק אפשרות, אלא אחריות מאוד גדולה לנו ולמדינת ישראל.
השאלה היא, האם גוף כמו הסוכנות היהודית, שהוא גוף ממלכתי, רשמי, שפועל מטעם מדינת ישראל, הוא לא חלק מאותה תמונה שאותם צעירים בארצות הברית לא רוצים להתעכל בו? הרי אנחנו מכירים למשל את הלל, שמתנהלת באוניברסיטאות הגדולות באמריקה. ומנסה לקרב ולעודד עלייה, לא הלל הישראלי, אתה מדבר על משהו אחר.
ברור.
זה גוף פרטי, או יחסית נקרא לזה, הוא לא ממלכתי של מדינת ישראל, אפילו חבד הייתי אומר, דווקא הגישות האלה, אולי יותר מוצלחות מאשר הממסד הממלכתי, הסוכנות, המסורבלת, הכבדה, שאולי כבר מיותרת בעידן הנוכחי.
אז אני דווקא מרשה לעצמי לא להסכים, היא פוטנציאלית לא מיותרת. זאת אומרת, כמו שאמרת, הסוכנות היא בת כמעט 100, מדינת ישראל היא בת כמעט 75, הסוכנות כמובן היא חלק ממה שהגשים את הפרויקט המשותף של יהודים מרחבי העולם בהקמת מדינת ישראל, המדינה הפיזית שהקמנו, אבל אנחנו עדיין חלק מדור התקומה. ומדינה שהיא רק בת 73 ולקראת ה-75 שלה, והסוכנות היהודית שהיא לקראת המאה שנה שלה, יש לה תפקיד חשוב מאוד בעיניי לקשר ולאחד בין העם היהודי במדינת ישראל וברחבי התפוצות, ולהבנה מאוד משמעותית שאנחנו לא יכולים אלה בלי אלה. זאת אומרת, הזהות שלנו היא קשורה אינהרנטית אלה באלה, ודווקא מתוך המקום של מה שתיארת שבעיניי הוא באמת הופך את זה לשעת חירום, ממש דחיפות של היכולת, מתוך תחום העיסוק שלי והידע שלי כמשפטנית בדין הבינלאומי וזכויות האדם, מה שנלקח בעצם לפני 20 שנה, אנחנו עכשיו ציינו 20 שנה, לכנס קראו לזה כנס דרבן נגד הגזענות. אבל מה שהיה בכנס דרבן נגד הגזענות לפני 20 שנה, זה שנאה ואנטישמיות, שמאז בעצם מיושמת תוכנית שיטתית לרבות בקמפוסים, שאתה מדבר עליהם באוניברסיטאות, ומי שלא מכיר, אז בכל שנה ושנה היה שבוע אפרטייד ישראלי בכל קמפוס בצפון אמריקה, ואנחנו כבר הרבה מחוץ לקמפוס ובקונגרס וברשתות החברתיות, ולמדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי יש לא רק את החובה המוסרית, אלא את האחריות.
אוקיי.
להסיר את האתגרים האלה.
הלוואי והחזון הזה, כמו שאת מתארת אותו, התגשם, כי התחושה של מי שעוקב לפחות על מה באמת במה שקורה ביהדות ארצות הברית, זה שהסוכנות ומדינת ישראל הממלכתית המיושנת לא מבינה שהכל מתנהל היום ברשתות החברתיות, לא שינתה את השפה של שנות ה-80, את דפוסי הפעולה, את השגרירים, שבאמת כאילו אנחנו שבועים בתוך תבנית שכבר לא מתאימה לדור הזה בכלל. ואנחנו רואים ארגונים אחרים, דינמיים אחרים, שעושים דברים בקלות, ביעילות, בצורה הרבה יותר פשוטה, ולכן אני שואל את כל השאלות האלה.
לא, אני מעריכה מאוד, ואולי אני לא יודעת אם אתה זוכר, אני חושבת שאנחנו שוחחנו גם אחרי 4 דיונים מאוד משמעותיים שקיימתי בוועדת העלייה והכניסה בכנסת היוצאת.
כן.
זה המאבק באנטישמיות ברשתות החברתיות, אתה כל כך צודק, ועד רבה, בתור הפלטפורמה המשמעותית ביותר, לסוכנות היהודית יש את היכולת לעבוד עם כל הארגונים הללו, וליישם את החזון והייעוד של הארגון עצמו של הסוכנות היהודית, ביחד עם הארגונים הללו, ובאמת להשתמש בפלטפורמה האדירה שיש לסוכנות וליכולות שלה, כדי, אני אומר, להושיט את היד למי שעד לפני לא מעט זמן חשבו שיש להם בית, ואני רוצה לומר שאחרי המלחמה האחרונה במאי, אחרי מבצע שומר החומות, הרבה מאוד אנשים בעצם נותרו ללא בית, ממש מחוסרי בית, מבחינת שיוך, מבחינת זהות. ומה שאנחנו קוראים לו אולי הפרוגרסיבים, הליברליים, מדובר בדור שלם של צעירים שאינם מצליחים להכיר את הזהות של עצמם, אבל אני אגיד...
וזה בגלל, ובוא נודה על האמת, זה בגלל הרפורמה. הקונסרבטיבים, הרפורמים, הקהילות הללו בארצות הברית, שפתחו לעצמם מין סוג של זהות חדשה למה שמוגדר כיהודי, וגם צעיר שאימא שלו בכלל לא יהודייה, הוא פתאום מרגיש יהודי כי הוא משלם דמי חבר לקהילה, אז הוא יהודי, וחוץ מחנוכה ועוד כמה דברים שמתערבבים עם הנצרות, התנתקנו לגמרי מהסיפור הזה, ופה באמת צריכה לעשות עבודה. עכשיו אני שואל את השאלה הבאה, אם זה התפקיד כל כך רגיש, כל כך משמעותי, אז תארי לך שהיינו מחפשים רמטכ"ל לצבא הגנה לישראל, והיינו מציעים מועמדים שבאים בכלל מתחום התחבורה או מתחום הבנייה. למה לא מוצאים לתפקיד הזה ספציפית את האדם הנכון עם הכישורים הנכונים? וזה פתאום נהיה מרוץ של פוליטיקאי, מרוץ של מפלגות, לכל אחד יש מועמד, בלי קשר לתחום.
אז אני בעצם מועמדת בגלל בדיוק...
נכון, ולכן אני שואלת השאלה הזו אותך, ולא מישהו אחר שיצטרך פה להתפתל בשידור ולומר מה הוא עשה בחייו בתחום.
אז קודם כל בדיוק בגלל זה, ולא שלא ידעתי ולא שאני תמימה שיש את האלמנט הפוליטי, אבל אני רוצה לומר שזאת גם הזדמנות לתוך הפוליטיקה הפנים ישראלית, ובטח ובטח לפוליטיקה העולמית, שהיא כל הזמן משתנה אל מול עינינו, והיא מפלגת והיא מבדילה בינינו בין אחד לשני, יש חשיבות לסוכנות היהודית להיות כפלטפורמה, כפי שתיארתי אותה קודם, שהיא יציבה, שהיא קיימת כמעט 100 שנה, יש לה את האפשרות להיות הפלטפורמה שמחברת, שמאפשרת להתעלות מעל ההבדלים הפוליטיים וגם הדתיים וגם הזרמים השונים בתוך היהדות שצריך להתייחס אליהם, כיוון שאני רואה את זה מעט אחרת, אני רואה את זה כחלק ממלחמה שבעצם משתמשת בזכויות האדם כדי להפריד בינינו ובין אחרתנו ואחינו בתפוצות, וצריך לדבר בשפה הזאת על מנת שנוכל להיות רלוונטיים בשיח, וגם לדבר ולהתחבר לתוך הערכים האוניברסיאליים האלה, מתוך הזהות המאוד מאוד מאוד יהודית שלנו. זאת אומרת, זה לא שאני שמה את זה בצד.
טוב, זה כבר, אנחנו נכנסים פה עכשיו באמת למגרש שהוא שנוי במחלוקת, איך מתייחסים באמת לזרמים השונים ביהדות. התפיסה החרדית למשל אומרת שצריכים לפתוח את העיניים ולהבין שאותם זרמים הם אלו שפוגעים ביהדות. צריך לדבר באמת עם האנשים בשטח, לדבר עם הצעיר, עם אותו צעיר רפורמי, ולהגיד לו, היהדות היא אחרת ממה שאתה חושב. בוא תכיר את המקור, בוא תראה על מה מדובר, כי אותה רפורמה שבעצם אומרת לכל אחד באשר הוא, אין בעיה, תהיה יהודי, הכל בסדר, זה הורס את היהדות, ואילו התפיסה האחרת שאומרת לא, אוקיי, זאת הגישה שלהם, בוא נקבל אותם כמו שהם. ופה באמת צריכים להגיע בסוף לאיזושהי נקודת הכרעה, האם מנהלים שיח שהוא שיח שוויוני, ולומר לכל זרם חדש כזה או אחר, אוקיי, יאללה, גם אתם נכנסים תחת בית ישראל, או שלומר לאנשים, לא, אתם לוקחים המוני אדם ומוציאים אותם מהעם היהודי. אתם פשוט גורמים להתבוללות, שהמספרים בעשור האחרון הגיעו לממדים בלתי ניתנים לעצירה.
בעיניי אמרת את מילות המפתח. מילות המפתח הם שחייבים לקיים את השיח הזה. חייבים שכולנו נשב סביב השולחן. העם היהודי זקוק זה לזה, בין אם הוא נמצא במדינת ישראל, ובין אם הוא נמצא בכל מקום אחר בעולם. והאפשרות וההזדמנות של הסוכנות היהודית היא לא רק לקיים את השיח הזה, אלא להבטיח שגם מדינת ישראל, שבעצם, באנגלית אני אומרת 73 years young, היא רק בת 73, והיא חייבת לקיים את הדיון הזה של מה זה אומר להיות מדינה ריבונית שהיא יהודית, וגם מבטיחה שוויון לכל denominations, לכל הצורה שבן אדם בוחר להראות את יהדותו, ואנחנו לא יכולים לא לקחת אחריות על החובה לקיים את השיח הזה. מה זה אומר? מהי מערכת היחסים של מי שחי בזרמים השונים כלפי מדינת ישראל, ומה היחס מדינת ישראל אליהם?
איך עובד גוף הבוחר? כלומר, מה מידת ההשפעה שכל אחד צריך על הגוף הזה כדי להיבחר?
יש ועדה מאוד מאוד מקצועית עם אנשים באמת מאוד משמעותיים בקהיליות השונות שמייצגים כמובן את המוסדות הלאומיים השונים, אבל מתוך מעורבות ארוכת שנים ומחויבות מאוד גדולה גם למדינת ישראל וגם לעם היהודי. 9 מתוך 10 צריכים להמליץ מועמד, מועמדת אחת. לא כל זה שבפעם הראשונה בכמעט 100 שנה אם תעמוד בראש הארגון אישה, גם כמובן שיש לה את כל הכישורים והידע והניסיון והתובנות, אבל גם שהיא אישה, אני חושבת שזה גם מבשר על איזשהו שינוי מסוים בתפיסה של גם מנהיגות שהיא מאוד מאוד משתפת ומאוד מתקשרת, אבל גם מנהיגות שבפעם הראשונה שבכל זאת חצי מהעם שלנו הם נשים, מאפשרת מודל אחר שיאפשר גם ויעצים גם נשים ברחבי העולם, חלק בשיח הזה, בין אם
הם... יש לי אבל רעיון בעניין הזה, הסוכנות צריכה להכריז על עצמה כגוף דתי או אפילו גוף חרדי, וראה זה פלא, מפלגות שלמות ידרשו שתעמוד בראשו אישה.
אז אני ננסה את זה בפעם הבאה.
כן. הגברת מיכל קוטלר וונש, חברת הכנסת לשעבר, נאחל בהצלחה, תודה רבה.
תודה רבה ושוב יום
היה
שמח.
ערב טוב, תודה. נצא לפרסומת. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
מה יעמוד לו בשעת הניסיונות האמיתיים של החיים? הגערות? הצעקות? אולי ההחטפות החינוכיות שלנו? מה?
יותר מדי סימני שאלה בקירות שקופים? בואו נהפוך את זה לשקוף יותר. תושבי בני ברק והסביבה, מרכז אתגרים בחינוך, מזמין אתכם להנחיית הורים תורנית. בהדרכתו האישית של הרב אברהם ברזילאי, סדרת מפגשים מעצימים שיסללו לכם דרך יציבה ורגועה בחינוך. הלימודים יחלו ביום שלישי י"ג בחשוון 19 באוקטובר. להרשמה חייגו החל מהשעה 4 ל-058-603-5702 או שלחו הודעה ל-052-769-0792.
עמק במבצע טעים במיוחד. קנו אריזת עמק, התקשרו ל-03-373-8000, ענו במהירות המרבית על 3 שאלות, ואולי גם אתם תהיו בין 150 הזוכים במארז עמק מפנק עד הבית. עמק, אחרת מה הטעם? למהדרין יש תנובה, כפוף לתקנון.
הפרעת קשב וריכוז, לקויות למידה, אפשר להשתחרר מזה. תתחילו לעבוד מהראש ולטפל בבעיה מהשורש. לאמן את המוח בשיטה מתקדמת ומוכחת, להחלים ולצאת לדרך חיים חדשה. Alpha Brain Center, כוכבית 6252, כוכבית 6252. טיפול לא תרופתי המוכר במרכזים רפואיים בארץ ובעולם.
נזילת מים? רטיבות בכל הבית? רוכשים דירה? יש פתרון. לוזון, המרכז הישראלי, יאתרו את מקור הנזילה באמצעות מצלמות טרמיות אינפרה אדום. לא מזמינים בעל מקצוע לפני שעושים בדיקה. להזמנת בדיקה חייגו כוכבית 2195, כוכבית 2195.
עדיין לא תפסת שזה הרבה יותר גדול והרבה יותר מרכזי?
בעל עסק? המותגים המובילים במגזר החרדי כבר כאן. נותרו שטחי מסחר האחרונים בסדרה. מרכז הקניות שמשנה את כללי המשחק במגזר החרדי.
חיכית? הפסדת!
תפוס מקום. כוכבית 2367. השדרה בית שמש.
שלום, כאן אשר גרייבר. זוכרים את הקרקע להשקעה בפרדס חנה הקרקור? הקרקעות השוות שעתידות להיות מופשרות לבנייה? אז זה בדיוק הזמן להשקיע בהן ולהרוויח בענק. חייגו עד היום למלכה השקעות בטלפון כוכבית 5751. הבטיחו את העתיד שלכם לפני שהמחיר יעלה שוב.
מתוך צוואתו של המוארוש הצדיק מיבניאל, אני מברך שכל מי שידפיס חלק אחד משוט אשר בנחל יראה בעזרת השם ניסים גלויים, שיעשה עמו הקדוש ברוך הוא, ואני חזק בזה מאוד. זה לא סגולה, זו ברכה של צדיק יסוד עולם. חייגו עכשיו כוכבית 5610, כוכבית 5610.
כשמתחשק לכם משהו ש...
בא בטוב!
מבצע קונים זוכים על מגוון מוצרי מאפה של אוסם נסטלה המשתתפים בפעילות יוצא לדרך. קונים ב-24 שקלים ו-90 ברשתות המשתתפות ומקבלים 50 שקלים מתנה למימוש בקנייה ב-100 שקלים ברשת כלי הבית נאמן. ובנוסף, התקשרו 079-969-2020 או היכנסו לאתר www.babetov.co.il. ספרו לנו איך מוצרי אוסם נסטלה שבמבצע באים לכם בטוב, ובכל שבוע ייבחרו 5 זוכים במוצרי חשמל הבית מבית סאוטר, בוש ודרימי. המתנות בחסות קרן בני הישיבות וקריסטיליאנו גרופ. מותנה ברכישה בודדת ממוצרי המבצע בין התאריכים 3-30 באוקטובר. כפוף לתקנון שבאתר המבצע.
שלום, כנר ימון, כמנכ"ל עמותת בית חם. אם גם לכם יש את זה, יכולת הקשבה ותשוקה לעזור לזולת, הצטרפו עוד היום לקורס ITT, בו תקבלו מהמאסטר דוקטור אמיר קוליק את מגוון הכלים לעבודה של שליחות שיש בה גם פרנסה. התקשרו עוד היום 0733-300-200, 0733-300-200. הקורס הקרוב מתחיל בעזרת השם מיד אחרי החגים.
עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים.
וופה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם יועץ התקשורת רונן צור. שלום לך רונן.
שלום וברכה, ערב טוב.
מה שלומך?
מצוין, ברוך השם.
טוב, אחרי כמה חודשים של ממשלה חדשה בישראל, סוף סוף גם רואים תקציב שעובר, משרדי ממשלה שפעילים, דבר אחד אני לא מוצא, שינוי וריפוי. אתה מוצא את הדברים האלה?
תראה, אפשר להגיד שאתה לא מוצא שינוי. קודם כל, בעצם זה שמעבירים תקציב, יש שינוי, וגם הרכב הממשלה הוא שונה.
טוב, והאג'נדות
של השונות.
לא במובן הזה של המילה של שינוי. ברור, התחלפו אנשים, אז הכל השתנה. אני מדבר על השינוי הזה.
התחלפו גם דעות, אבל תראה, אם אתה מחפש איזשהו שינוי, אתה יודע, דמויות שלא ראינו קודם לכן, אז זה כנראה לא יקרה.
לא, גישה אחרת. אותם אמירות, אותם דברים, רק פשוט מישהו אחר אומר אותם נגד מישהו אחר. אבל לא השתנה דבר. פעם נתניהו הוא אשם בזה שהוא מסית נגד ציבורים שלמים. אתמול ראש הממשלה בנט אומר, עליי כחרדי שצריך להגביל את כוחי הפוליטי. אז מה עשינו? מה השתנה? אותו דבר.
תראה, אני חושב שראש הממשלה בנט חטף ביקורת די קשה על האמירה הזאת. אבל, אתה יודע, האמירה הזאת בעיניי היא אמירה מיותרת. כלומר, אין פה... אין בה שום היגיון ואין בה שום תועלת, היא לא מקדמת לשום מקום. בשביל להיות עוין הציבור החרדי, יש את ליברמן, יש את לפיד, יש דמויות אחרות. אני לא יודע להבין את התבונה הפוליטית שמאחורי האמירה הזאת, אבל אם אתה שואל אותי, אז יש שינוי, תראה, לפני כן הוא לא אמר את זה.
כן, טוב, כשהוא היה צריך את החרדים, אז הוא נזהר, אבל עכשיו הוא מחפש קהל חדש, נכון? זה הסיפור.
אבל הקהל החדש של נפתלי בנט, זה לא בהכרח כל מי שעוין את הציבור החרדי. ולכן, אם הוא ראה מחקרים או סקרים שמראים לו שאם הוא יצא נגד הציבור החרדי, תיפתח בפניו
איזושהי... משאבת מנדטים, אז...
בדיוק, כן. אז אפשר להבין את העניין.
רונן, אתה ותיק בתחום, אתה מכיר גם את הסקרים, את המחקרים, את הגושים, את ההנאה בתוך הגושים. בעצם בנט הגיע לסי פסגת עולמו, הוא גם ראש ממשלה, הוא מטייל בעולם, נפגש עם נשיא ארצות הברית, נעם באום, כלומר מסימן וי על הדגלים המרכזיים של תפקיד המשמעותי ביותר בעולם, שזה ראש ממשלה בישראל. אבל אין לו בוחרים. עכשיו, לו היית יועץ שלו, מה אתה היית מציע לו? הרי השמאל התקשה לתת אמון בנפתלי בנט אחרי כמה חודשים. הימין נטש. אז לאן פניו מועדות?
יש איזושהי אקסיומה לא ברורה, לפחות לי, שראינו אותה גם אצל נתניהו, ואנחנו רואים אותה גם אצל בנט וגם אצל אחרים, שאם אנחנו נפעל באופן כזה וכזה, ותהיה לנו תוצאה טובה, יבואו גם המנדטים. אבל המנדטים מגיעים ממשהו, ממקום הרבה יותר עמוק. הם לא נמדדים בפעולה אחת או שתיים. אותו תסכול, אגב, היה לבנימין נתניהו כשהביא את החיסונים וחשב שהציבור יוקיר באמצעות מנדטים את אותה הכרה טוב שהוא רצה, וכרגע באמת מצפה לאותו דבר, כי הוא אומר, הנה, התמודדתי עם הקורונה בלי סגר, והמנדטים לא באים. כדי להביא מנדטים, צריך להפגין מנהיגות, ואם אתה רוצה להגדיל את מאגר המנדטים, אתה צריך לסמן את אותו קהל שאליו אתה פונה, ולהתחיל לעשות פעולה הרבה יותר עמוקה, לאמץ שפה אחרת, ויזואליה אחרת, לבדל את עצמך מהיריב שלך, ולהתחיל לשדר מסרים רגשיים.
יותר עמוקים.
בנימין נתניהו צמח על מסרים רגשיים, אגב של קיפוח, שהרגיש חלק ניכר מהמחנה שלו, והמסרים הרגשיים האלה חלחלו והפכו אותו למנהיגו הבלתי מעורר של הימין.
אוקיי, מילה אחת על התקשורת, רונן. אתה, גם, לא יודע, עזוב, אני אתה. הרבה מאוד אנשים, נקרא לזה כך, במשך הרבה מאוד שנים, שמענו את נתניהו אומר, התקשורת רודפת אותי, התקשורת, 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 הם מפחדים. אתה זוכר? היסטוריה שלמה. ולא תמיד אתה מצליח להתחבר לאמירות האלה. נו, באמת, יושבים עכשיו כל ערוצי התקשורת ועושים איזה קנוניה, בוא נשמיד את נתניהו במובן, כמובן, התקשורתי, אני מתכוון. אבל היום, עכשיו, אחרי שהתהפך השלטון, ונתניהו אומר, הנה, התקשורת לוקחת את בנט והופכת אותו לתרוג, אתה אומר, רגע, שנייה, בוא נראה מה קורה פה, ואתה מתחיל לוקחת את הנושא של הקורונה, את הנושא הכלכלי, את הנושא המדיני, את אותם דברים שהיו לפני שנה, והיו זוכרים לכותרות של מחדל וכישלון, ומה לא. נתניהו רוצה לנסוע במטוס פרטי להסכמי אברהם, מה לא עשו לו? עכשיו זה עובר בשקט. הממשלה מנופחת, עכשיו זה עובר בשקט. יש משהו בזה או אין?
תראה, אני לא יכול להגיד לך שאני מתרשם שנפתלי בנט הוא מאותרג, או מקבל איזשהו גיבוי טוטלי. נפתלי בנט הוא ראש ממשלה 4 חודשים. לבנימין נתניהו יש ציפייה שהיחס התקשורתי לנפתלי בנט יהיה אחרי 4 חודשים כמו היחס שמקבל ראש ממשלה שכיהן 10 שנים. אז בוא נהיה קצת יותר ריאליים. אי אפשר לבוא לראש ממשלה שמכהן 4 חודשים, ואתה יודע, אני לא הצבעתי לנפתלי בנט, לא ניהלתי לו את הקמפיין,
כן.
ולא שום דבר, אבל לבוא אחרי 4 חודשים ולהתחיל להטיח בו טענות על מחדלים, וועדות חקירה, ומה לא, בוא נהיה ריאליים. זה לא המצב. אני אזכיר לך שבשנה הראשונה של בנימין נתניהו כראש ממשלה, לפני שהוא צבר את הידע והניסיון, ראינו אירועים איומים, כמו בראשה מנהרת הכותל עם עשרות הרוגים. אוקיי, וראינו אירועים אחרים, מאוד טראומטיים למדינת ישראל, ואף אחד לא בא ואמר, צריך להכניס את בנימין נתניהו לקלבוש או להדיח אותו.
לא, אבל אז התקשורת הייתה באמת תקשורת נושכת, אמיתית, שמתחה ביקורת על כל הדברים האלה. היום יש לך 1,500 מתים מקורונה, בתקופת בנט, אפשר למתוח על זה ביקורת, לא קרה כלום.
בהחלט, מתחו על זה ביקורת, אבל מצד שני, אל תשכח שיש 1,500 מתים מקורונה, מצד שני יש מדינה שימצא מודל אחר לחיות כלכלית לצד הקורונה, בלי סגרים, אני מניח שגם אתה...
הסגרים היו, כן, הסגרים היו שלא היה חיסונים. תמיד הטעות הזאת היא חוזרת. שלא היה חיסונים, גם אם עכשיו לא היה חיסון, היינו השם ישמור במצב נורא והיום.
אבל אני יכול להזכיר לך שערב ראש השנה לא היה ברור, ערב ראש השנה עכשיו, לא היה ברור האם החיסון מגן גם מפני נגיף הדלטה. הייתה הערכה שהאנשים שמתחסנים הם יותר מוגנים, אבל לא הייתה ידיעה שהוא מגן מפני הנגיף. אז נשים את הדברים בצורה ריאלית, אבל אני רוצה להגיד לך משהו יותר מעניין. אם נפתלי בנט מקבל גיבוי כזה מהתקשורת, אז איפה המנדטים? איפה האמירה...
איך זה בא לידי ביטוי?
שאומרים, למה נפתלי בנט לא מקבל את ההכרה מהציבור, ואמנון אברמוביץ' היה צריך לשבת ולהגיד, חבר'ה, אתם מפספסים פה את המנהיג הגדול מכולם, ואותו דבר רביב דרוקר, וזה לא קורה. אני שומע את הביקורת. גם על חברי קואליציה, ראיתי מה קרה לאלעזר שטרן, בוא, תודה.
ואולי, אתה יודע, בניתוח קצת יותר פילוסופי, לא לעכשיו, דווקא מי שהתקשורת לא אוהבת, הוא זה שמצליח לתרגם את זה למנדטים. ככל שהתקשורת מרימה אותך גבוה, אל תבנה על מנדטים.
אני יכול לומר לך, המסקנה שלי מכל הדבר הזה, זה שלא התקשורת היא זאת שממליכה ומפילה מנהיגים, אלא הם עושים את זה, במו ידיהם. נכון שלתקשורת יש השפעה, אבל אם התקשורת כזו משפיעה על מעמדו של בנימין נתניהו, אז איך הוא באמת עולה במנדטים? ואם היא כל כך מאתרגת את נפתלי בנט, אז איך הוא לא עולה במנדטים?
כן, טוב, עוד נושא אחד שהוא מרתק לא פחות, קשה לתחזק את הקואליציה הזו, כן, זה אנחנו יודעים, אבל הרבה יותר קשה לדעתי לתחזק את האופוזיציה. כשאין תפקידים, ואין איך לשפר כל מיני אנשים. יולי אדלשטיין, זה רק סנונית ראשונה, או שבזה נגמר האירוע?
אני מעריך שזאת סנונית ראשונה. אני לא חושב שהאחרים יישארו מן הצד. יש הרבה החלטות שאנשים צריכים לקבל. אני מניח שזה יקרה אחרי התקציב. בראש ובראשונה נתניהו, הוא צריך להחליט אם הוא לוקח פסק זמן מהחיים הפוליטיים, כמו שרבים סביבו מציעים לו, ואז... יש טענה שזה יסכן את קיום הממשלה, כי לכאורה גם בנט וגם שקד יכולים למצוא את עצמם מתחברים לליכוד, אולי גם גדעון סער. ונפתלי בנט, המחיר של הדבר הזה יהיה פירוק הממשלה עם יש עתיד ואחרים, והכנסת המפלגות החרדיות והליכוד. ואפשרות השנייה זה ניר ברקת, ישראל כץ, אחרים שיודעו שהם מתמודדים, ובעצם... ידחקו את בנימין נתניהו לפריימריז, ששם אנחנו כבר יודעים הכל אפשרי.
טוב, גם הכל אפשרי, אבל אנחנו גם יודעים שבפריימריז נתניהו נמצא בפור גדול על פני כל האחרים.
היתרון שלו, חד משמעית היתרון שלו על פני כול.
כן. שאלה מה זה עושה בסוף גם לליכוד במספר המנדטים, מ-35 לרדת ל-20 מנדטים, והתחלף היושב ראש, לאן מתפזרים ה-15 האלה? מה יקרה בגושים? זאת חידה.
זה היה מרתק, אני ראיתי אתמול את המספרים והם התפזרו, שליש הלכו למפלגת מרכז כמו כחול לבן, שליש הלכו לימין היותר קיצוני של סמוטריץ' ושליש הלכו לשס, כנראה שליש מסורתי יותר.
מסורתי שהיה פעם כנראה בשס, כן.
כנראה, כן, וכנראה שזה הפיזור והוא מאוד מעניין כי אתה לא רואה הגמוניה בעצם אם יש היום מפלגת שלטון אחת. שזה הליכוד, וממולה אין משלגת שלטון, אז בעצם מדינת ישראל עכשיו להיות, כמו שאומרים בעולם העסקי, מדינה ללא גרעין שליטה.
כן, אבל מה שיותר מעניין בסקרים האלה, רונן, זה שתיאורטית, לו נתניהו היה מפלגה של איש אחד, נניח, איש אחד מתמודד, אין עוד חברים ברשימה, הוא היה עם 20 מנדטים, כאיש, כפרסונה.
יכול להיות, אבל אני מציע לא לנסות לצפות את העתיד, במפלגות של מנהיג אחד, כי ראינו בזמנו גם את שרון, ואפילו את בן גוריון, ראינו אחרים, יש איזה פער בין היכולת שלך להביא מנדטים כמי שעומד בראש מפלגת שלטון, לבין מי שעומד בראש מפלגה שהיא מפלגת מנהיג, כמו שנקרא, מפלגה של נשענת על אדם אחד. אז יש פער, ואני חייב להגיד לך עוד משהו, כמי שעשה לא מעט קמפיינים,
הסקרים של היום לא דומים לסקרים של סוף מערכת בחירות. אלה עכשיו סקרים פקרי שעשוע. הסקרים האמיתיים מגיעים אחרי שיש הכרזת בחירות.
רונן צור, אסטרטג, יועץ תקשורת, תודה על השיחה כאן. ערב טוב.
תודה רבה.
להתראות. נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
כשפונים אלינו לאור משכנתאות, יודעים כמה דברים. שאפשר לחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתה, שאפשר להוריד את ההחזרים החודשיים שאנו משלמים לבנקים, שניתן לאחד את כל ההלוואות למשכנתה אחת שמתאימה רק לכם. כל מה שצריך לעשות זה לחייג אלינו, לכוכבית 5589, ואני, ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, מבטיחה לכם שתתחילו לנשום רגוע יותר. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
בשבילי הכי טוב זה לשבת על הראש של נתי, המקום הכי טוב בכיתה, אבל מרוב שיער אני לא רואה כלום מהלוח.
נתי וקינה, אני אפריד ביניכם.
אוי לא, כנראה יש לו אדרין.
שוב הקינים חזרו ללימודים עם הילדים, זה הזמן להיפרד. המאדרין קונים אדרין, המומחה להגנה וטיפול בכינים וביצי קינים. אדרין וואנס משמיד קינים וביצי קינים, ואדרין פרוטקט מגן מפני התרבות קינים על הראש בלי חומרי הדברה, לשימוש מגיל חצי שנה. גם כשחוזרים ללימודים, המאדרין קונים הדרין.
כשמתחשק לכם משהו ש...
בא בטוב!
מבצע קונים זוכים על מגוון מוצרי מאפה של אוסם נסלה המשתתפים בפעילות יוצא לדרך. קונים ב-24.90 שקלים ברשתות המשתתפות ומקבלים 50 שקלים מתנה למימוש בקנייה ב-100 שקלים ברשת כלי הבית נאמן. ובנוסף, התקשרו 079-969-2020 או היכנסו לאתר www.babetov.co.il. ספרו לנו איך מוצרי אוסם נסלה שבמבצע באים לכם בטוב, ובכל שבוע ייבחרו 5 זוכים במוצרי חשמל לבית מבית סאוטר, בוש ודרימי. המתנות בחסות קרן בני הישיבות וקריסטיליאנו גרופ. מותנה ברכישה בודדת ממוצרי המבצע בין התאריכים 3-30 באוקטובר, כפוף לתקנון שבאתר המבצע.
נו? יש איזה תוכנית לוויקנד?
כן, בגדול תכננתי להפוך למיליונר ביום חמישי.
וואלה, יפה.
ואם לא, אז במוצש.
לוטו וויקנד. בסוף השבוע הקרוב יש לכם שתי הזדמנויות למזל. גם בחמישי וגם במוצאי שבת. לוטו, אין עוד פרס כזה. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
תראו את השירות, תראו את המבחר, מסגרות אופנתיות, פתרון לכל מספר.
בעינית, הסדרים עם קופות החולים על משקפיים חינם עד גיל 18. פרטים בסניפים, כפוף לתקנון.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
על מים טעימים לא מתפשרים, אז משתדרגים. הצטרפו עכשיו למי עדן ותהנו מכדי מים מינרליים טבעיים וטעימים לשלושה חודשים מתנה. מי עדן, כוכבית 2929, כפוף לתנאי הצטרפות.
המזרח הרחוק עכשיו כבר קרוב. ים הסושי, מסעדה אסיאתית עם מיטב טעמי המזרח הרחוק. ים הסושי, קריית המדע 3, הר חוצבים, ירושלים, בכשרות מהודרת של הרב רובין. הזמנות ומשלוחים בטלפון 026-200-400. ניתן לקיים אירועים במקום עד 50 איש. ים הסושי, המזרח הרחוק קרוב.
עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים.
בומבה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו ל-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
לפני סיום השעה רק נבקש מהציבור להתפלל לרפואתו של הרב הצדיק רבי נוח חפץ מרבני צפת הוותיקים, שפעל רבות לקירוב רחוקים לאביהם שבשמיים. הוא אושפז מצב קשה וזקוק לרחמי שמיים מרובים. בני המשפחה מבקשים להתפלל לרפואתו של הרב נוח בן חיה רשע רייזל. הרב נוח בן חיה רשע רייזל, לרפואה שלמה. סיימנו את השעה הראשונה. העורכת הראשית אסתי פלד, הטכנאי אורי כהן, נשוב אחרי החדשות. בשורות טובות, ערב טוב לכם.
המרכזית עם אבי ממרן מיד נשוב
כל חי תמיד איתי כל חי
אם יש לכם תעודת מורה בכיר זו הזדמנות אחרונה להרוויח שנה בואו להשלים לתואר ראשון בחינוך במכללת תלפיות בתוך שנה אחת בלבד. מכללת תלפיות בחולון. מכללה שהיא בית. לימודים משולבים בקמפוס ומהבית. קבוצות נפרדות לגברים ולנשים. וטאבלט יוקרתי במתנה לכל נרשם. לפרטים והרשמה מכללת תלפיות. 1-800-071-500.
All Gift for You, משלוחי מתנות מעוצבות ושוקולד לכל יעד ברחבי הארץ ולמגוון יעדים בארצות הברית ובאירופה. הזמינו אונליין All Gift for You 02-997-4050 02-997-4050
אבא, על מה מברכים קודם? על פרי משיבת המינים או על פרי שאני אוהב?
שאלה יפה, שאלה מעניינת, שאלה חשובה. תן לי לבדוק לך את זה.
הגיע הזמן שנדע לפסוק הלכות בבית. לראשונה, מסלול רב פוסק לביתו. שיעורים קצרים וממוקדים בזום. שיעניקו לך את הכלים לפסוק הלכה בבית בזמן אמת. להרשמה חייג עכשיו. כוכבית 8429.
20 סוגי סלטים, 30 סוגי בשרים הטעם המיוחד שכולם זוכרים שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל כל מה שתבקש כבר על האש שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל כל מה שתבקש כבר על האש
שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש שמותקין 8 ראשון לציון
בהשגחת בדץ בית יוסף משגיח צמוד במקום
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
אם יש לכם תעודת מורה בכיר, זו הזדמנות אחרונה להרוויח שנה. בואו להשלים לתואר ראשון בחינוך במכללת תלפיות בתוך שנה אחת בלבד. לפרטים והרשמה מכללת תלפיות 1-800-071-500
עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים
ימבה
המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד
עדיין לא תפסת שזה הרבה יותר גדול והרבה יותר מרכזי?
בעל עסק, המותגים המובילים במגזר החרדי כבר כאן. נותרו שטחי מסחר האחרונים בסדרה. מרכז הקניות שמשנה את כללי המשחק במגזר החרדי.
חיכית? הפסדת!
תפוס מקום, כוכבית 2367, השדרה בית שמש.
כמה מתקדם, ככה מעוצב. מים נהדרים זה נועם אחד מבית אפיקים. חייגו, כוכבית 20-26.
כשמתחשק לכם משהו ש...
בא בטוב!
מבצע קונים זוכים על מגוון מוצרי מאפה של אוסם נסטלה המשתתפים בפעילות יוצא לדרך. קונים ב-24.90 שקלים ברשתות המשתתפות ומקבלים 50 שקלים מתנה למימוש בקנייה ב-100 שקלים ברשת כלי הבית נאמן. ובנוסף, התקשרו 079-969-2020 או היכנסו לאתר www.babetov.co.il. ספרו לנו איך מוצרי אוסם נסטלה שבמבצע הבא אם לכם בטוב, ובכל שבוע ייבחרו 5 זוכים במוצרי חשמל הבית מבית סאוטר, בוש ודרימי. המתנות בחסות קרן בני הישיבות וקריסטיליאנו גרופ. מותנה ברכישה בודדת ממוצרי המבצע בין התאריכים 3-30 באוקטובר. כפוף לתקנון שבאתר המבצע.
שלום, כנר ימון, מנכ"ל עמותת בית חם. הקורונה המתמשכת, אסון מירון וקרלין והלחימה שחווינו הותירו אנשים רבים עם תחושות פחד ואי יציבות. הם בריאים לחלוטין, אך זקוקים לאוזן קשבת ויד מכוונת. יירשמו עוד היום לקורס ITT של המאסטר דוקטור אמיר קוליק, ובעוד כחצי שנה, בהדרכת מנטור, תוכלו גם אתם לסייע להם בשליחות שיש בה פרנסה. התקשרו עוד היום 0733-300-200, 0733-300-200. מחזור ג' מתחיל מיד אחרי החגים.
חדשות כל חי, השעה 8.
ערב טוב באולפן בני הראל. חבר הכנסת יעקב ליצמן מיהדות התורה מצהיר כי התבטאויות ראש הממשלה נפתלי בנט נגד הצ...